היום צום תשעה באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חמישה דברים שהראו לעם ישראל, בהם חורבן בתי המקדש הראשון והשני, באולפן נדב ארבל. ברחבת הכותל המערבי נערכים להגעת מתפללים רבים שיגיעו לקראת תפילות מנחה וערבית של צאת הצום. כתבנו בנצי לזרוביץ' מעדכן כי בצל מגפת הקורונה, מספר המתפללים בכותל מצומצם השנה באופן משמעותי, הוא מתנהל בקבוצות קטנות של עד 20 מתפללים בהתאם לנהלי משרד הבריאות. בקרן למורשת הכותל המערבי ובמשטרה קוראים לציבור המעוניין להגיע היום לכותל להקדים את הגעתו טרם תפילות מנחה וערבית של צאת הצום. בשל המצב, בבתי כנסת רבים מסתיימה התפילה בשעה מוקדמת באמירת עלי ציון והריה.
עלי ציון והריה כמו אישו בצירהו וחיבסו לס חגור עסק על בעל נעורהו
מוקדם יותר קראו הרבנים למתפללים לומר את הקינות ביחידות בבתים. רבים נוהגים להמשיך באמירת הקינות עד סמוך לחצות היום, בירושלים בשעה 12:45, בבני ברק והמרכז בשעה 12:47. כך נשמעה מגילת איכה בקבר רחל עם רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ'. כוחות הצלה ומשטרה רבים מאבטחים את האזור לכותל המערבי וההגעה אל המקום מתאפשרת בתחבורה הציבורית בלבד. בשל החום הכבד ששורר היום, הציבור נקרא לשהות במקומות ממוזגים ולהימנע מפעילות מאומצת במהלך הצום. ולכמה ידיעות נוספות, מחבלים פלסטינים גרמו לדלקה גדולה באתר המורשת הלאומי סוסיה העתיקה. ארבעה צוותי כיבוי שהוזעקו למקום בשעת לילה הצליחו לעצור את האש לפני שפגעה בבית הכנסת העתיק במקום. המרכז הלאומי למאבק בקורונה מפרסם את נתוני התחלואה, מהם עולה כי ביממה החולפת הובחנו 1,960 חולים חדשים. מספר החולים קשה 331, ביניהן נערה בת 13 ואימה שנדבקו בקורונה ומאושפזות במצב קשה בבית החולים, כך מסר כתבנו צבי טסלר. שיעורים ושיחות לתשעה באב מגדולי הרבנים ניתן להאזין בערוץ השיעורים באפליקציה ובאתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום יוסיף להיות חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, ישרו עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר צפויה ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הקלה בעומס החום. בשבת קודש הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן חדשות כל חי.
על זה היד ובליבנו
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי
חדש ימינו כקדם
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
אמא צעירה נפטרה, השאירה 8 ילדים, הנערה הגדולה בת 17 והקטנה בת 2. כולם בוכים, מצטערים, אמא, איך עשית את זה? איך עזבת אותנו, אמא, אמא? כל השכנים באים, מרגיעים, יושבים שבעה. יש רק ילדה אחת קטנה שלא בוכה, ילדה בת 2. להפך, כל השכנים באים, זה אקשן, זה מעניין, מרחמים עליה, נותנים לה סוכריות, נותנים לה צ'וקולדים. למה היא לא בוכה? הרי היא הפסידה הכי הרבה. הבחורה בת 18, כבר בין כל וחות, חצי שנה, שנה, עוזבת את הבית, מתחתנת. אמא שלה כבר ליוותה אותה כברת דרך ארוכה. אמא שלה כבר נתנה לה את כל מה שהיא יכולה. אז למה היא בוכה כל כך, כל כך הרבה? כי אהבה את אמא שלה, היא מצטערת עליה. ולמה הילדה הקטנה לא בוכה? כי היא לא מבינה. היא לא מבינה, היא לא יודעת מה קורה פה. רבותיי, אנחנו לא ילדה קטנה בת 2. נכון שלא למדנו הרבה על מה שהיה בבית המקדש, נכון שאנחנו לא יודעים הכל, אבל מספיק הקצת שאנחנו יודעים להבין מאיזו איגרה רמה, מאיזה הר גבוה, מאיזו עוצמה איגרה זה חומה. מאיזה חומה גבוהה, מאיזה הר גבוה עלינו, לאיזה שפל ירדנו. אנחנו לא ילדה בת שנתיים. נכון שאנחנו לא יודעים את כל מה שגדולי ישראל יודעים, אבל את כל מה שקטני ישראל יודעים, אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שזה לא מצב אידיאלי, ואנחנו רוצים להגיע למצב האידיאלי, וריבונו של עולם, תעזור לנו להתחבר עם כל התפילות, עם כל הבקשות, באמת, 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 להתחבר ולהיות, להיות, להיות בגאולה, להיות בגאולה, ועד אז אנחנו לא מסכימים למצב הנוכחי הזה. לא ניתן לאדישות וליומיומיות הזאת לשבור לנו את הכאב ואת הצער. נזכור אותו, נזכור אותו, נזכור אותו, נזכור אותו, נרצה ריבונו של עולם גאולה עוד השנה, אמן ואמן.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
כל ישראל מוגנים זה לזה. משרד הבריאות מציג אפליקציה יישומון מגן, המעדכן אתכם במקרה של חשיפה לחולה מאומת, עכשיו בגרסה חדשה. יעיל יותר, מדויק יותר וחכם יותר. כולם מורידים, כולם מוגנים. הורידו חינם בחנות האפליקציות היישומונים.
כולם לעבר מצודת אנטוניה! קדימה!
את שרה הנה יעקב!
ואז נחרב הבית. הפקת ענק בלעדית בהשתתפות מיטב שדרני קול חי.
אנשים, קראו קריאה בבגדיכם.
מסע מרגש ומרתק במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני.
אין אוכל, נגזר על כולנו למות ברעב.
ואז נחרב הבית.
אוי לעיניי שעוד בזבזו.
הדרמה שתכניס אתכם אל תחושת הכאב וצער החורבן ואל הציפייה לבניין בית המקדש. 9 באב בשתיים בצהריים, רק כאן בקול חי. תשעה באב בקול חי, באחד בצהריים מגלות לגאולה. הרב מנחם ברוד בסיום מסכת והתוועדות עם רבנים, ראשי ישיבות ומשפיעים. בשתיים, ואז נחרב הבית. מיטב שדרני קול חי בהפקה מרגשת ועוצמתית על חורבן בית שני. בארבע, ותחיש לגאולה. מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקון. בשש, נחמו נחמו עמי. עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. בשבע, מצפים לישועה, שיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. ובתשע בערב, הדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. חדש ימינו כקדם, עם הרב מרדכי נויגרשל.
אנחנו פה קרוב לחצות היום. זה עתה סיימנו את אמירת הקינות אצלנו בבית הכנסת, ומיהרתי לכאן לאולפן כדי לדבר בענייני החורבן עם מי שמעוניין לדבר, ומי שמעוניין לשאול כמובן, ואומר רק דבר אחד. שאל אותי מישהו בכתב, מדוע אנחנו מזכירים כל מיני דברים שקרו בעבר, כמו 10 הרוגי מלכות, כמו גזרות תתנו בשנת רנו וכן הלאה, במחזור רנו וכן הלאה. האמת היא שאנחנו יכולים לעקוב אחרי תופעה מאוד מיוחדת, והיא שכל מה שאנחנו מזכירים, מזכירים מתחילת ההידרדרות לכיוון חורבן בית ראשון. יש אזכור של גלות עשרת השבטים, כשמדברים על דו השיח בין אוהלה שומרון לאוהלי במה ירושלים. יש אזכור על זכריה, שאומנם נהרג בתקופת יואש המלך, אבל זה כבר היה סימן לקראת חורבן בית ראשון, ונבוזר עדן נקם את דמו בצורה מאוד אכזרית, ולא מזכירים למשל על הטרגדיה הנוראה של כמעט היכחדות שבט בישראל בפילגש בגבעה. לא מזכירים את המלחמות הגדולות בימי שאול, דוד, ואחר כך בימי אחאב וכדומה, וזאת מפני שמרגע שחרב בית המקדש, וכמובן התהליך לקראת חורבנו, שזה כולל גם יושיהו, וזה כולל גם מה שקרה בסוף תקופתו, מהרגע שחרב בית המקדש הראשון, התחילה תקופת אסתר פנים. עכשיו, תקופת אסתר פנים זו תקופה אחת. זה עניין אחד. והעניין האחד הזה עולה ויורד כל הזמן. עולה, האסתר מתאבא ומרפא ומתאבא ומרפא. וכשאנחנו מדברים על האירועים שהתרחשו בחלק אחד של תקופת אסתר הפנים, אנחנו מדברים למעשה גם על מה שקורה בימינו. למשל, באחת מאגדות החורבן יש את הסיפור של גאוותו הנוראה של טיטוס, שלקח את כלי המקדש ועשה מפרוכת אחת כמין גרגוטני, והכניס אותם לאונייה וירד לים. ויש להניח שזאת הייתה אוניית הדגל של הצי הרומאי. יש להניח שזאת הייתה אונייה מאוד יציבה וכבדה. ובכל זאת, האונייה כמעט טבעה. ובגאוותו כי רבה אמר טיטוס, אלוהם של אלו תמיד חכם בים. את פרו הטביע בים, את סיסרא הטביע בים, וגם אותי הוא רוצה להטביע בים. בוא נראה איך הוא ביבשה. אמר הקדוש ברוך הוא, ריקה, יצור קטן יש לי. והוא ייכנס בך. ואז היצור הקטן נכנס בו. התחילו סימפטומים. אולי הוא איבד את חוש הטעם, חוש הריח, נהיו לו קולות בראש. ליצור הקטן הזה קראו קורונה, אלא קראו יתוש. ואנחנו רואים את אותו תופעה אצלנו היום, כשהעולם כולו מלא גאווה. ומלא גאווה על התקשורת שלו, ועל התעבורה שלו, ועל המטוסים, ועל הטכנולוגיות שלו. ויצור קטן קטן, משביט את כל העולם. וגם בדברים הרבה יותר כבדי משקל מבחינתנו, אנחנו יכולים לראות את זה. כל מגילת איכה יכולה להילמד כמגילת ימי החורבן שהיו בדור הקודם. כולל ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, כולל טובים היו חללי חרב וחללי רעב, וכולל כל מה שנאמר למשל בפרק ה'. אנחנו בכל אופן נפנה אליכם, וכבר נפנה ולא נאמר שלום, כי לא מברכים לשלום היום, אבל נפנה בברכה על המאזין הראשון.
הלו?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול כבר כמעט 2,000 שנה כבר שמחכים, מחכים, מחכים ומחכים. ואת כל שנה אנחנו אומרים לנו להתחזק, להתחזק משנת חינם, מנבת חינם. למה בדיוק עכשיו, אחרי שהמצב של הדור שלנו כזה מלוכלך, כזה תומה, למה בדיוק שגם אם אנחנו נתחזק מנבת חינם, בדיוק הוא יבוא?
בדיוק בניסוח הזה, שאלו את השאלה הזאת לפני 100 שנה, בדיוק בניסוח הזה לפני 200 שנה, לפני 500 שנה וכן הלאה. התשובה היא פשוטה מאוד. כתוב, פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים, והגמרא אומרת על מי שעסק בענייני הגאולה, אומר, זאת אומרת, מתי יבוא המשיח וכן הלאה, בחשבונות וכן הלאה, אומרת הגמרא, אמר לו חברו האמורה, אתה מרחיק אותו, כי הוא צריך לבוא פתאום, הוא צריך לבוא בהסך הדעת, משיח מגיע בהסך הדעת. מה זה משיח מגיע בהסך הדעת? אז כתוב שהוא יושב בשערי רומי ומחכה להיקרה. מה זה נקרא שערי רומי? רומי זה שיא התומה. שערי רומי זה המקום של שיא התומה. שם הוא יושב. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שהמשיח לא יבוא בגלל שהדור הוא ירוד עד מאוד, כי אין לנו את הכללים המדויקים מתי ואיך ולמה יבוא. אנחנו רוצים אבל להיות כאלה שכשיבוא המשיח, אנחנו נהיה חלק מהשמחה. ולכן אנחנו צריכים לטהר את עצמנו ולטהר את ליבנו, כי אז אנחנו נהיה חלק מהשמחה. כי לעתיד לבוא, עתיד הקדוש הוא ליטול ספר תורה בחיקו, ולומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. ואחרים, כמו שכתוב בספר דניאל, ורבים משני עפר יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדרון עולם. ואנחנו רוצים להיות בין אלה לחיי עולם, ולכן אנחנו צריכים להתאר ולהתקדש. ודבר נוסף אני אגיד. שאלו את החפץ חיים, אתה אומר שאנחנו צריכים להתכונן לקבל פני משיח, וכי אנחנו נקבל פני משיח. הרי אם המשיח היה מגיע בדור התנאים, הם היו מקבלים פני משיח, ובדור האמוראים, אביי ורבא, רב ושמואל, רבינה ורבשי, רב חיסדה, הם היו מקבלים פני משיח, והרמב״ם בדורו, ורשי בדורו, ואנחנו נקבל פני משיח. אמר להם החפץ חיים, משל למלך, שיוצא מעיר המלוכה, ובצעיתו מן הארמון לעיר המלוכה, מכינים לו קבלת פנים בעיר המלוכה. מי מקבל את פניו? כל הנכבדים, כל אצילים. והוא יוצא לעיר השדה. מי מקבל את פנה בעיר השדה? ראש העיר. זה כבודו של מלך. הרי קודם קיבלו את פניו כל רבי, המלוכה. זה כבודו של מלך בעיר השדה. ובכפר יוצא לקראת ראש הכפר עם אדרת עיזים, ומביא לו לבן בתור כבודה. זה כבודו של המלך? כן, זה כבודו של המלך בכפר. אז זה כבודו של משיח שאנחנו נקבל את פניו פה, בכפר הזה שלנו. ולכן, זה שהמצב גרוע, זה צריך לגרום לנו לרצות לשפר אותו. בוודאי שזה לא צריך לגרום לנו ליפול בזרועות הייאוש. הטכנאי שלנו הוא ישי נוימן, המפיקה יעל איבר, וכבר הודיעו לי שמחכה עוד יהודי לשמוע ולשאול. כן, בבקשה.
הלו.
כן.
אני רוצה לשאול לגבי הנקמה שתעשה לעתיד לבוא, כתוב שתהיה נקמה בגוי. זה נקמה שתעשה כמו שהיה במצרים, שרואים את זה בעולם הזה, או שזה נקמה בעולם הבא?
אנחנו תמיד צריכים לזכור שכשמדברים על מה שקורה, יקרה אחרי ביאת המשיח, את מה שהרמב״ם כותב בסוף הלכות מלאכים בפרק האחרון, שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. אנחנו אומרים, יש כמה דברים שאנחנו בכל זאת יודעים. למשל, כתוב בספר הזוהר על פרשת בראשית, שמשיח עושה סיור מודרך בהיכלות גן עדן. הוא מגיע להיכל הרביעי, שנקרא היכל הזכות, ושם הוא פוגש את כל הנשמות של כל אלה שנהרגו על ידי גויים. והוא לוקח את הנשמות האלה, ובוכה עליהם, ומקשט בהם את בגדו, ואת הבגד הזה הוא מגיש לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עתיד ללבוש את הבגד הזה באותו יום, שבו יבוא לדין את הגויים. ועל זה נאמר, ידין בגויים מלא גביעות. כשהקדוש ברוך הוא יבוא לדון את הגויים, הוא יגיד להם למה הרגתם בבניי, הם יכחישו, ואז הוא יראה להם את הבגד. מלא אותן נשמות שהגופות שלהם היו על ידי אותם גויים לגוויות. אז זה באמת מדובר ביום הדין של העתיד לבוא. אבל צריך לזכור עוד דבר, שהמילה נקמה זה מלשון להקים, לקומם. הנקמה האמיתית זה לקומם את מה שהם רצו לשבור. הקמת עולם התורה מחדש, שנעשתה בניסי ניסים, הרי פה אין מה לדבר שזה נעשה בניסי ניסים. הרי כשהגרמנים פלשו לפולין, בתחילת הדרך, כשעדיין לא הייתה ברורה המדיניות לאלה שהיו בדרגים התחתונים. שלח אחד מהנציגים בפולין למשרד ההגירה, במשרד הפנים הגרמני, מה לעשות עם יהודים פולנים, יהודים ממזרח אירופה, שמבקשים ויזות להגירה. ענה לו אותו אדם בשם אקהרט, מכיוון שמיהודי המזרח יוצאים רבינרס ותלמודלרס, רבנים ולומדי גמרא, אם הם ייסעו לעולם החדש לארצות הברית, הם יעשו שם מהפכה יהודית. הם יעשו שם מהפכה רוחנית. ולכן לא ניתן להם לצאת. וכולם יודעים שהייתה רדיפה אחרי גדולי תורה, ואחרי אנשי תורה, ואחרי ראשי ישיבות. למשל, חיפשו בנרות את הרבי מבלז. קראו לו דוונדר רבינר. הרבי הפלאי. וכן הלאה. וכל מי שהיה כרב, שלא לדבר מי שהיה רב, נידון לעינויים מיוחדים במינם. ובכל זאת עולם התורה נולד מחדש על ידי גדולי תורה שברחו מן ההפכה. אם זה הרב מפוניביש, אם זה הרב ארון קוטלר, אם זה הרבי מקלויזמורג, אם זה הרבי מחבד, אם זה הרבי מסתמר, אם זה ישיבת מיר על ראשיה. אז כך שנקמה זה מלשון לקומם את מה שהם רצו להרוס, והם מתפוצצים.
תודה רבה,
בשורות טובות. מספר הטלפון שלנו 03-500-93-93, אנחנו עם הדובר הבא, בבקשה.
שלום כבודו,
וברכה.
רציתי לשאול איך אפשר להצטער על חורבן הבית. זה מאוד קשה. כתוב שצריך להצטער, אבל איך אפשר להצטער?
תראה, אנחנו צריכים לדעת שאפשר. איך אנחנו יכולים, קודם כל צריכים לדעת שאפשר. אחר כך נשמע איך עושים את זה. צריך לדעת שגזרה על המת שישתכח מן הלב יותר מ-12 חודש. לא כתוב שהמת משתכח מן הדעת, הוא משתכח מן הלב. אבא שלי נפטר לפני הרבה יותר מ-12 חודש, לפני למעלה מ-42 שנה. לא, 44 שנה כבר, עוד מעט 45. לא שכחנו, אבל זה נשכח מן הלב, דיינו, אין כבר כאב. והרמב״ם אומר בהלכות אבלות, שכל השינויים בדרגות בהלכות אבלות שקבעו חז"ל, זאת אומרת, הרמב״ם אומר ככה, כל מי שלא מתאבל על פי מה שקבעו חז"ל, הרי זה אכזרי. מה הכוונת הרמב״ם לומר? הרי זה ספר הלכה, לא ספר של טעמי המצוות. אלא שהרמב״ם בא לומר שכל מה שקבעו חז"ל בשינויים בדרגות בהלכות אבלות, זה על פי הרגשות הטבעיים של האדם. ואם חייבו אותנו על מאות רבות של שנים אחרי האירועים, עדיין לנהוג בהלכות אבלות, ובהלכות אבלות מחמירים, סימן שאפשר. איך אפשר? הדרך היא לעשות וידעת היום, והשבועות האלה לבביך. לפתוח את הדברים בשכל. והמפתח, אחד המפתחות לפחות, הוא מה שאמרתי בהתחלה. מהרגע שהתחיל חורבן בית ראשון, התחילה תקופת הסתר פנים. דיינו, כל מה שקורה, מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין ברכתו בלשון סגי נהור, מרובה משל חברו. כל מה שקורה, קורה היום. הנה למשל, כשקוראים בפורים מגילת אסתר, הרי חזל אומרים, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. קל מאוד לראות איך מגילת אסתר נצרכת לדורות, כי הרי שם אנחנו רואים איך רואים אלוקים בזנמן אסתר פנים. כמו שמתחת לפני השטח התרקמה גאולה במגילת אסתר, כך מתחת לפני השטח נרקמות גאולות, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה בעצמנו, שכל מיני דברים שאנחנו חשבנו שהם רעים לנו, פעלו לטובתנו. איך מגילת שיר השירים שקוראים בפסח היא אקטואלית? בוודאי, זה שיר האהבה הגדול בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשרודפים זה אחרי זה במשעולי הקרמים, מוכים ופצועים. איך מגילת רות קשורה, מדברים על התהליך לביאת המשיח, שאז הסתיים זמנית בלידה דוד המלך, והוא ממשיך הלאה, וימשך עד שיוולד המשיח. מגילת קהלת כמובן, בחג הסוכות זמן שמחתנו. צריך לחזור לפרופורציה. מה מגילת איכה קשורה לזמננו? אז הוא שאמרנו, כשאתה קורא, טובים היו חללי חרם וחללי רעב, אתה נזכר במה שאימא שלי הייתה אומרת לי, שאת הפסוק הזה היא מבינה יותר טוב מירמיהו הנביא. היא אומרת, מאיפה ירמיהו הנביא ידע שטובים חללי חרם? הוא קיבל בנבואה. הוא ראה מרחוק. הוא לא היה בירושלים במצור. הוא לא סבל חרפת רעב. אבל אנחנו סבלנו, היא אומרת. וכשהגרמנים הרגו מישהו, אז היו כאלה שכינו בו. כי הוא מת מיד. פעם אחת וזהו. והאחרים שנשארו, המשיכו למות כל הזמן. כי הם היו בבחינת חללי רעב. וכמו שאמרתי בהתחלה, אתה עובר על הפסוקים ואתה רואה את הסיפור שהתרחש לא מזמן. וכשאני נכנס עם הקבוצות שלי למחנה אושוויץ, הנהגתי מאז הפעם הראשונה, שהייתה לפני הרבה שנים, ומאז עברו הרבה מאוד פעמים. הרבה מאוד פעמים. זה לא מספר של 4 ספרות, אבל אני חושב שזה כבר מספר של 3 ספרות. מספר הפעמים שנכנסתי לשם. וכל פעם אנחנו נכנסים עם הפרק האחרון של מגילת איכה, הפרק המסכם, שאני קורא אותו באוטובוס, בטעמים, כן? שאנחנו אומרים, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות ונזכרים בכל אותם אגונות מלחמה, שהן כאלמנות, אבל לא באמת אלמנות, כי הבעלים נעלמו, אבל הן לא יודעות איפה הוא. כשאנחנו מדברים על ממנו בכסף שתינו, ואנחנו רואים את הידיים היוצאות מתוך הקרונות, כשאנשים משוועים למים, ואיש לא נותן להם, ואם נותנים להם, אז בכסף רב, וכן הלאה. וכשאנחנו חושבים, שכל זה נובע מאובדן בית המקדש, אז באמת קשה לדבר על מה שהיה לפני 2000 שנים, אבל הרבה יותר מוחשי זה מה שקרה וקורה מול עינינו. ואני אגיד, אתן לזה משל. אני זוכר, ראש השנה אחד בישיבה, כשאני הייתי נער בן 18-19, ואחרי התפילה, הייתה לי שיחת נפש עם אחד החברים המבוגרים שלי. היו לי הרבה חברים מבוגרים, היום הוא ראש ישיבה חשוב באחת מהישיבות הגדולות בארץ. אמרתי לו, תשמע צבי, אני מרגיש דבר מאוד מוזר. אנחנו מדברים גבוהה גבוהה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. וינסה על כל הארץ בעיקריך, והופע באדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארציך. אנחנו מדברים עליו, וכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ויראוך כל המעשים, ומה אני מרגיש? רבונו של עולם, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ואז אבא שלי יהיה בריא. וינשא על כל הארץ בעיקריך, ואז הכל ישתנה. בואו ונחשוב. רב חיים מוולוז'ין אמר שמשיח יכול לבוא פתאום ולמצוא את אותי עם בגד בלי כפתור לא מוכן לקראתו. מה לי קורונה ומה לקורונה? מה לי שמיים סגורים, שמיים פתוחים ומריבות קטנוניות של גן ילדים בגבעת רם? את מי זה יעניין יותר? על מי זה ישפיע יותר? פתאום יבוא האדון ופתאום הכל יהיה אחרת. וכשהוא לא בא, אנחנו מבינים שזה הכל התחיל בחורבן בית המקדש. תודה רבה.
תודה.
אנחנו מקבלים עוד אחד, אנחנו לא מברכים היום לשלום פשוט, לכן אני מתקשה למצוא את המילים שאני רגיל בהם. כן. בבקשה. יש לנו? בבקשה. ידידינו בלה את המילים, מה קרה? בבקשה, כן.
תשאול את הרב, הרי אומרים הרבה דרשנים שהמשיח מגיע למשיח קרוב, ואנחנו יודעים שאין הדור ניגל, אלא אם כן כולו חייב וכולו זכאי. ופשטם של דברים, הדור שלנו לא כולו זכאי עדיין.
תראה, את השאלות על הדרשנים שאומרים שמשיח ממש קרוב, צריך לשאול אותם, כי אני לא יודע מתי משיח יגיע, אני יודע את קו הגבול האחרון, שזה שנת 6,000. מעבר לזה, ואני לא נוהג לעסוק בדברים שאני לא יודע בהם. אבל, השאלה ששאלת היא שאלה נכונה מאוד. ולגבי מה שכתוב, אין משיח בא אלא בדור, שכולו חייב וכולו זכאי, יש הרבה הרבה רעיונות. חלקם בגדר של הסברים, וחלקם בגדר של חידודים. אבל צריך לדעת שכל האמירות הללו, אין משיח באלה, מדברות על מהלך אחד, ולא מדברות על דברים מוחלטים. כי בהחלט מישהו בא פעם ואמר, הרי אין משיח בא בערבי שבתות וימים טובים. אז איך מקיימים את המקובל לומר שיש עניין, ואף על פי שהתמאמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא, במידה והסביר במשפט הזה, שבכל יום הוא יכול לבוא. הרי איך הוא יבוא ביום שישי? אז מישהו אמר, הוא יבוא ונשאל אותו. כן? שהוא יבוא, נשאל אותו איך הוא בא. אז משיח בא בעסך הדעת, משיח בא שלא בזמנו, כל מה שנאמר על משיח בא אלא, יש אומרים שזה נאמר על גאולה של בעיתה, ועל גאולה של באחי שנה, אין את כל המגבלות הללו. ויש עוד כאלה שאומרים, שאגם שקלו כל הקיצין, ובן דוד לא בא, כלומר אנחנו נמצאים בזמן של בעיתה, ולא בזמן של אחי שנה, אז יש כאלה שאומרים שגם בתוך הזמן של בעיתה יש תהליכים של אחישנה, של זירוזי דברים וכן הלאה. לגבי אין משיח בא אלא בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי, אז יש מי שמסביר את זה, שזה לא הכוונה שלא יהיה אף אחד שיהיה זכאי, או שלא יהיה שום זכות לאף אחד. הרי אין ציבור חוטא נאמר, ממילא זה כנגד זה שנאמר, דור שכולו חייב נאמר אין ציבור חוטא. כנגד זה שנאמר דור שכולו זכאי, הרי נאמר אין אדם אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז איך זה מסתדר? אומרים שהכוונה היא שהאמצע, הבינוניות נעלמת. אתה רואה את הקיצוניות, את ההתקצנות. ואת זה אנחנו רואים בעליל את המהלך הזה של התקצנות. יש ברוך השם כל כך הרבה בני תורה, כן ירבו. ומצד שני יש כל כך הרבה בורות שאין לשער. אמר בזמנו מנהיג מפה מאיר יערי, אנחנו חשבנו לגדל דור של אפיקורסים, וגידלנו דור של המאה ארצות, של בורים שלא יודעים כלום, אפילו להיות אפיקורסים הם לא יודעים. אז את הנושא של התקצנות אנחנו רואים. אבל בואו ונשען על מה שהתחלתי להגיד בהתחלה, שמדובר על תהליך. אבל יש עוד מסלולים ועוד תהליכים.
תודה רבה.
בשורות טובות, אנחנו ממשיכים. כן, בבקשה.
הלו, הרב?
כן, בבקשה, כן.
תגיד לי בבקשה, רציתי לשאול בהתחלה על המשיח, אבל אני אעבור קודם כל. מה הסיבה שהשם פוגע כל כך בתורה שלנו?
איפה ראית אותו פוגע בתורה?
אנחנו הרי, אתה רואה שבחורי ישיבות, נערים, מסתובבים עכשיו, אין להם מסגרת.
זה אומר שהוא הקדוש... זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אתגרים, אבל מי שפוגע בתורה זה רק אנחנו. אני רוצה שבוא ונזכור דבר אחד. המסגרת היא לא האמצעי היחיד שבמסגרתה אפשר ללמוד. בזמנו, כשראש ישיבת חברון, הרב פרפשטיין, היה מוצא בחור, מסתובב בחוץ. הוא שואל אותו, למה אתה... מסתובב בחוץ, הוא אומר, החברותה שלו לא הגיע. הוא היה מאוד כועס. הוא אומר, החברותה זה שעון מעורר, והוא תמיד היה אומר, בחורים, שיהיה לכם תמיד סדר אחד שאתם לומדים לבד. כשאני למדתי בישיבה, אני לא למדתי במסגרת. כשאני למדתי בישיבה, אז סדר א', למדתי בחדר, סדר ב', למדתי באוצר הספרים לבד. למדתי וכתבתי. ואפשר גם ללמוד בלי מסגרת. אלא מה, זה הרבה יותר מאתגר. אני הייתי מסתכל על זה אחרת. הקדוש הוא כל כך מחזיק מהצעירים שלנו, שהוא נותן להם את הניסיון הזה. כנראה אחרי שכל כך הרבה שנים, המסגרות היו כל כך חזקות, הקדוש הוא רוצה, בוא ונראה איך אתם מסתדרים בלי מסגרת. בוא ונראה אתכם אמיתיים. בוא ונראה איך אתם מתמודדים באמת. אני אתן עוד דוגמה. אני למדתי בישיבה תיכונית, מפורסמת מאוד, בתל אביב, בישיבת היישוב החדש, שהמשטר היה משטר לא צבאי, לא של כלא שש, אלא משטר שרק הישיבה הזאת התייחדה בו. ותפילה בשבע זה לא היה שבע ועשר שניות. וסדר א' בתשע זה לא היה תשע ועשר שניות. ואני, לפחות בחלק השני של לימודיי בישיבה, כי בחלק הראשון התעסקתי בלריב עם ראש הישיבה, אבל בחלק השני כשכבר התבגרתי קצת, הייתי מגיע בזמן, אז על השעון. ואני הייתי אומר לעצמי, אני לא מגיע בזמן, לזמן בגלל... שעומד עליי מישהו עם שוט, אלא בגלל שאני כזה. כשסיימתי את הישיבה, הלכתי לישיבת חברון. שאלו אותי, למה דווקא לישיבת חברון? אמרתי, כי פה אין מסגרת. אמרו לי, אתה צריך מסגרת? אמרתי להם, לא, אני לא צריך, לא, אני מאוד מקווה שלא. אבל אני הולך לישיבת חברון כדי להראות לעצמי, שתשע זה תשע, לא בגלל שמישהו עומד עליי עם הקל. אז לכן אני לא כל כך, כל כך, כל כך נגרף לקולות הנהי הפטליסטים. ברור שצריך לעמוד ולעל המשמר, ברור שצריך למצוא תחבולות, וצריך למצוא עצות, ואפשר להפוך כל דבר לטוב. אדרבה, הבחורים האלה, שנגזר עליהם להיות כעת בלי מסגרות, יהיו בעוד 40 שנה, כשיהיה להם עול של בית ושל פרנסה, ושל ילדים, ושל לחתן ילדים, יהיה להם הרבה יותר קל לשבת ללמוד בתנאים הקשים האלה.
שנופלים. אלה הטובים, אני לא דואג להם, הרב.
כולם טובים. הרב שטיינמן היה אומר, כולם טובים.
הם חזקים, מי שחזק. אז אין להם בעיה,
אף אחד לא... אני לא מסכים עם כל ההגדרות האלה. אני לא מסכים עם כל ההגדרות האלה. אף אחד לא חזק, ואף אחד לא חלש. חזקים וחלשים זה המחנכים. המחנכים גם כן לא נולדו בשביל החזקים. המחנכים נולדו בשביל הכי חלשים. אין דבר כזה שאדם הוא... אני יכול לספר לכם מאירוע שהיה באחד המקומות שהזמינו את אחד הדרשנים, את אחד הדוברים, אחד הנועמים, לתת שיחה במסיבת סוף שנה של קבוצה של תלמידים באחד המוסדות. והקבוצה הזאת הייתה ידועה כקבוצה מופרעת, וכל השנה המורים שלהם כל הזמן הכניסו להם בראש שהם עבודים ואין מה לעשות איתם. וזה שדיבר איתם בסוף אמר, נתן להם להבין שאדרבה, הם אלה שיצטרכו לדאוג לעצמם ולבנות, ויש להם את כל הסיכויים בעולם, והם יצאו עם ברק בעיניים, אמרו לי אחר כך המחנכים, מישהו בא ונתן בהם אמון, לי יש אמון באלה שמחנכים חלשים, מחנים חלשים, ולי יש אמון באלה שמחנים בינונים, ואני מקווה שאני יכול להגיד שיש לי אמון גם באלה שאחראים, ליצור להם את המוטיבציה, ולתת להם את האפשרות להתקדם. ולכן אני לא בא, חוץ מזה, כל הדיבורים הפומביים האלה על יש הרבה נושרים, אלה נבואות שמקשימות את עצמם. אני לא בעד שכל דבר צריך לדבר בתקשורת, ואני לא בעד שכל דבר צריך לתלות את יהבנו על הפוליטיקאים. הפוליטיקאים צריכים להביא תקציבים. חינוך זה עבודה שמחנכים. ואין מציאות. ילדים בגטו ורשה, שלא היה להם מה לאכול, ובגיל, מגיל 13, גיל 16, לא למדו, חותני, ילד בגיל 14, כבר נרשם לישיבת חכמי לובלין והתקבל, ואז פרצה מלחמה, וכשהוא היה בלמברג, והרוסים היו שם, העלו את אבא שלו על רכבת, והוא היה צעיר ולא היה צריך לעלות, אבל הוא ראה את אבא שלו עולה, הוא עלה יחד עם אבא שלו לשם, והיה בסיביר, הוא לא למד בשנים שכולם לומדים, אז מה? אז הוא היה עבוד? עד יומו האחרון, כשהוא היה בעסק, כל פעם ראית אותו עם ספר ביד. אנחנו, כל הנושא הזה, זה קריאת תגר למחנכים, שצריכים לחנך את הילדים מלכתחילה, שבכל מקרה ובכל מצב, אספר סיפור למשל, בלייזר גורדון, היה בחור שצריך ללכת לצבא מטלז, ושום דבר לא עזר לשחרר אותו, לצבא הרוסי, אמר לו בלייזר גורדון, אתה ממשיך להיות תלמיד בישיבה. כל חודש אתה שולח חבורה ואתה מקבל את ההקצבה שהישיבה נותנת לכל תלמיד. הוא שלח 12 חבורס במשך 12 חודשים. בפעם הבאה קשה לו לכתוב, הוא שלח חבורס הוא שלח לפני 12 חודש. חבורס זה חיבור תורני קצר. שלח לו בלייזר גורדון מכתב, הוא אומר, אני לא משלם על חבורה אחת פעמיים. אתה יודע מה שזה עשה לבחור? שהבחור הזה ידע שרבלייזר גורדון לא סתם אמר לו לכתום, אלא הוא גם עבר על מה שהוא כתב, וגם זכר שנה אחרי כן את מה שהוא כתב. זה החזיק אותו, שאחר כך הפך להיות לתלמיד חכם גדול, אחרי שהוא יצא מהצבא. אנחנו צריכים, אנחנו מחנכים צריכים למצוא דרכים, אנחנו היינו צריכים לחשוב על זה קודם. אנחנו חשבנו שתמיד יהיו המסגרות, ותמיד יהיה זה, ולא טרחנו לחנך את הילדים, אם באמת יש בעיה, שאני לא בטוח שכל כך, כמו כצעקתה, כי אני נותן אשראי לילדים שלנו יותר מזה. תודה רבה.
אפשר לשאול עוד שאלה?
יש הרבה מאזינים, אני חושב, אבל
אם... אז לא צריך, תודה רבה.
בבקשה, הכל טוב. כן. אנחנו... כן,
בבקשה. מה זכרו דורו של עזרא סופר, שנבנה בית המקדש שוב, ומאז את כל התנאים והמוראים והצבוראים והראשונים והאחרונים, שעדיין זה לא נבנה. מה זכו דורו?
שזכה
זה דורו, שראינו לא
זוכה,
עד היום.
בוא, קודם כל יש, לכל זמן ועת לכל חפץ. לכל דבר יש את הזמן שלו. אנחנו נמצאים ב-2000 שנות משיח. הם עוד היו ב-2000 שנות תורה. זו תקופה אחרת לגמרי. חוץ מזה, בוא ותראה איזה דור זה היה. מצד אחד זה היה דור קשה מאוד, כמו שמשמע מספר עזרא, שהיו נישואי תערובת, ולא רצו לעלות לארץ ישראל רבים, ובכל זאת, היה יצרה של עבודה זרה. היה קשה מאוד, אנחנו לא יכולים להבין איך, אי נגד מה הם היו צריכים להתמודד, כי היצרה רע הזה בוטל. אבל, בבסיס, עד אז, לא היו גזרות הרבנן. והתורה הייתה דומה לקופה שאין לה שוליים. אז לא פלא שהאנשים נפלו. קופה שאין לה שוליים, הכוונה, קופסה בלי תחתית. חבית בלי תחתית. הכל נשפח החוצה. לא פלא שהאנשים נפלו, ואז באו אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, עשו סייג לתורה, וגזרו גזרות ותקנו תקנות, ויותר קל לשמור, כמו שאני אמרתי קודם, יותר קל ללמוד כשיש מסגרת, ויש גזרות ותקנות. אבל אותו דור, היו 120 אנשי כנסת הגדולה, בהדגשה על הגדולה, להבדיל מהקטנה, היו אנשי כנסת הגדולה, שהיו 120 חכמים, חיים וולוז'ין אומר, בנפש החיים שער ב', שביניהם כמה נביאים. אבל בירושלמי, שמשם לקח את חיים וולוז'ין את הציטוט הזה, נאמר יותר במדויק, ירושלמי מסכת חגיגה כמדומני, שנאמר שהיו 120 חכמים, וביניהם 80 נביאים. מעולם לא היה בית דין של 80 נביאים. הבית דין של משה רבנו היה 70 נביאים. אומר את חיים וולוז'ין, וכל מבין יבין דלי קאין ישל יבשתה. שיכול לתקן תיקון נפלא כזה, כמו שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, בהתייחס לנוסח התפילה. ועד רבה, הגמרא אומרת, הפוך ממשאלתך. הגמרא אומרת, ראויים היו ישראל, שיעשה להם נס בתקופת עזרא, וניסים כימי יציאת מצרים, אבל גרם החץ. זאת אומרת, הגמרא לא באה ואומרת, במה הם זכו שיבנה בית המקדש, אלא הגמרא באה ומחפשת, במה הם לא זכו, שלא נעשה להם, שלא נבנה להם בית מקדש, כמו שמתואר ביחזקאל, שהוא המודל של בית המקדש השלישי. ושיעשו להם ניסים כימי יציאת מצרים.
זאת אומרת, שאם אומרת שבאמת המקדש השלישי יהיה יותר מפואר לכאורה משתי המקדשים הקודמים.
יש לנו תיאור של בית המקדש השלישי, כמו שכתוב ביחזקאל, ובהחלט יש שם הרבה דברים שלא היו, גם לא במקדש ראשון, וחוץ מזה, שבית המקדש השלישי ייבנה בשיתוף פעולה. כנראה, יש בזה מקורות שונים בחזל, אבל אילו ואילו דברי אלוקים חיים, הוא ירד מן השמיים, הגרעין שלו, והמבנה ייבנה על ידי בני אדם מלמטה. אז מדובר פה במהות של בית המקדש שטרם הכרנו.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. כן, אנחנו...
הלו, הרב.
שומעים, כן, בבקשה.
יש לי שאלה, לכל אין לי שום ספקות באמונה, ואני מאמין בביאת המשיח תמיד. כן. יש לי סתם, שמעתי שיעור לפני כמה שבועות על, על תחס המייסים. שתחס כן. המייסים עקום אנשים. עכשיו, אני חשד עצמי שיש היום, יש תורים שכמה, יש היום הרבה הרבה גלגולים. עכשיו, אני, אם מתוך מצבה אחד קברו בענן שלוש פעמים, מתוך מצבה אחד יקומו של בענן אחד,
תראה, כמובן שאתה מבין שהשאלה הזאת היא מטופלת היטב, ובשאר הגלגולים, רב חיים ויטל מטפל בשאלה הזאת, והתשובה שעונים שהאדם...
שערב הרב, שערב הרב בשידור, אז אם הרב יכול לחבר אותי למקום לבדוק את זה לבד.
למה לא לענות בשידור? אני גם מכוון אותך, ואני גם יענה בקיצור, לא רק בשבילך, אלא גם בשביל כל האחרים. אני כיוונתי אותך בשאר הגלגולים, אני פה בלי ספרים, אני לא יכול, ואני לא הרב אופיר מלכה. אז אני לא יכול לתת מקורות מדויקים עד הסעיף קטן האחרון. אז אני, אפשר לדפדף בשאר הגלגולים ולמצוא שם. בכל אופן, אני אתן לך גם מקור מדויק, והמקור המדויק זה הגוין בפירושו לספר משלי, על הפסוק חוכמת נשים בנתה ביתה. ואומרים ככה, זה בתחילת ספר משלי, ואומרים ככה, האדם יקום בגוף שבו הוא עשה את התיקון. ולכן אומר הגוען, אם אדם אוהב את הגוף שלו, זה עולם הפוך. אנשים חושבים שאם האדם אוהב את הנשמה שלו, הוא צריך לקיים מצוות בגלגול הזה. הוא אומר, לא, אם אדם אוהב את הגוף שלו, צריך לקיים יותר. למה? כי אם הוא רוצה שהגוף הזה יקום את חיית המתים, הוא צריך לעשות את התיקון בגוף הזה. ומה קורה אם אדם עשה את התיקון בשלבים, בגלגולים שונים? אז יעשו לו איזה פוטומונטאז'. אבל בעיקר צריך לזכור שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה.
שלא, תודה רבה רב.
כל טוב, כל טוב. בבקשה. כן.
כן, שלום כבוד הרב. רציתי
ברכות,
לשאול.
כן.
אנחנו בעצם כל יום אנחנו צריכים להגיד שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהמשיח מגיע, והיינו בטוחים שהמשיח יבוא. אבל הוא עוד לא הגיע. איך אפשר לא להתייאש ולא להתאכזב?
שמעון שוואב אומר... שאמונה אמיתית בביאת המשיח, זאת אמונה שהמשיח יבוא היום, ולהיות נכונים לכל אכזבה. כך שאם הוא לא יבוא היום, גם מחר נאמין באמונה שלמה שהוא יכול לבוא היום. עכשיו צריך להבין, שלהאמין באמונה שלמה זה לא שהוא ודאי יבוא, אלא שהוא ודאי יכול לבוא. כי, שוב, הרי אתמול גם אמנו שהוא ודאי יבוא, והוא לא בא, אבל הוא ודאי יכול לבוא. הוא ודאי, אין שום דבר שימנע ממנו לבוא. והאמת היא שיש פה דבר הרבה יותר עמוק. אדם צריך לצפות לישוע. ישאלו אותו, האם ציפית לישוע? לצפות לישוע. מה זה נקרא לצפות לישוע? האדם צריך להיות כל כולו מלא תשוקה לישוע. אני אסביר. אדם שנושם חמצן, ופתאום נתקע את הנשימה שלו, אני חושב שיש כמה וכמה היום שמבינים יותר. הייתה לי אשתי חברה הייתה חולה בסיסטיס פיברוזיס, והיא הייתה באנגליה, מחכה להשתנת ריאות. והיא יום אחד הרימה טלפון אשתי ואומרת לה, את לא יודעת, היום יכולתי רגע לנשום בלי החמצן. אנחנו לא יודעים להעריך את זה. אבל אנחנו מצפים לנשימה. הרי זה ברור, כי אנחנו מבינים שבלי נשימה לא נוכל לחיות. אדם מצפה באמת, זה אדם שמאירים אותו באמצע הלילה, והוא מצפה למה שהוא באמת מצפה. אני ראיתי פעם אדם שמצפה לביאת המשיח. אני לא יודע מי הוא, אבל אני ראיתי אותו. זה היה ככה. היה יהודי בירושלים, קראו לו הרב יורוביץ'. והוא היה מוץ, מורה הוראה, שעונה על שאלות בהלכה, וגם נותן עצות רפואיות ברפואה אלטרנטיבית. והיה אצלו בחדר, חיכו אנשים לכך ולכך, וגם אני חיכיתי, וזה היה ברחוב הישיבה, פינת רחוב לבוש מרדכי, שם הייתה הדירה שהוא היה מקבל, והיה שם יהודי. מבוגר מאוד, ירושלמי זקן, מסוג היהודים שלא יכולים לישון בלילה, אבל ביום הם נרדמים בכל מקום שהם יושבים לרגע. היהודי הזה ישב מול הדלת, וישן, ושיתף את כל הסביבה בחוויה. זאת הייתה שינה עמוקה עם חוויה עמוקה. ואז הגיע תורו להיכנס. ומישהו תפח לו על השכם, אמר, רבית גייט ריין, יהודי, בוא תיכנס פנימה. הוא התעורר משינה עמוקה, ובוס, משיח יזגה קומן. אני, הלב שלי יחסר פעימה, ואולי גם קצת קנאה. בן אדם, שמירים אותו משינה עמוקה, סתם יום של חול, הוא קופץ, אולי משיח בא. זה אדם שמצפה לביאת המשיח. ואדם שמצפה כך לביאת המשיח, הוא מוכן לכל אכזבה. וזה לא ישנה, כי זה משהו במהות שלו. אנחנו עם השאלה הבאה, כן?
הלו?
כן, בבקשה.
רציתי לדעת, בבקשה, ברמב"ם כתוב שפרעה סגר לעצמו את האפשרות לחזור בתשובה. איך נבוזראדן עם כל המיליונים שהוא שחט, זכה להרהר בתשובה ולהתגייב?
לא הבנת. נבוזראדן. קודם כל זה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. האם באמת איבד פרעה את הבחירה. בהסבר עניין, הכבדתי את ליבו. הרמב״ם אומר את מה שאתה אמרת, שבאמת בגלל המעשים הקודמים שלו, הוא איבד את זכות הבחירה. ומצד שני, הרמב״ן אומר שהכבדת הלב הייתה משקולת כלומת הניסים. כי אם לא הייתה הכבדת הלב, אז לא הייתה לו בחירה, הוא היה חייב לבחור בטוב. ולכן אדרבה החזירו לו את זכות הבחירה. אז השאלה שלך היא לפי הרמב״ם, והיא לא שאלה לגיטימית. ולמה? כי אנחנו לא יכולים למדוד. הרי הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות תשובה, שרק כל דעות יודע לשקול מצוות מול עבירות. כדי לדעת מי באמת יש לו פתח לחזור בתשובה, ומי באמת נסגר לו השער לחזור בתשובה, אנחנו צריכים להכיר את האדם שלו, ואז לשקול את המצוות והעבירות שלו. כי לפעמים מצווה אחת שוקלת כנגד עבירות רבות. א', ב', כדרכה של תורה וכדרכה של מקרא, המקרא והתורה מקצרים מאוד. גם על נבוזראדן לא היינו יודעים על גודל רשעתו מתוך המקרא. רק מתוך התורה שבעל פה וחזל. זה ודאי אמת. אבל זה מלמד אותנו דבר אחד. חזל לא התחייבו לנו שבכל מקום יתארו את כל מה שהיה. ובהחלט יכול להיות שהיה להם הרבה מה, לא, היה הרבה מה לספר על רשעתו של פרעה, ופשוט לא נודע לנו. אבל, דבר אחד אנחנו כן יודעים. וכמו בהרבה מהמקרים, מי שבא לעזרתנו, זה מורנו, מאורנינו, המהר"ל. המהר"ל אומר, למה פרעה שטף סחת בשרו, יום יום באמבטיה מלא אדם, של 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב? אומר המהר"ל, המהר"ל נמצא בגבורת השם, שאת העצה הזאת הוא קיבל לא מהרופאים, אלא מן החרטומים. ואומר, זאת לא הייתה עצה רפואית, זאת הייתה עצה, עצה דתית.
סגולית.
איזה מילה אמרת? לא שמעתי.
סגולית.
לא ציבורית, דתית. החרטומים לא היו פוליטיקאים, החרטומים היו חכמי הדת. זאת הייתה עצה דתית. מה הכוונה? אמרו לו החרטומים, תדע לך פרעה, השטן שאתה עובד לו, ואתה הנציג שלו בעולם, לא מרוצה ממך, כי אתה לא התעללת מספיק בעם ישראל. צריך להתעלל בעם ישראל עוד. כאן אתה רואה הבדל עצום בין פרעה לבין נבוזראדן. נבוזראדן היה לוחם, רוצח, והוא רצח הרבה מאוד מבני ישראל, בסופו של דבר זה נגע לליבו גם כן. אבל זאת הייתה מלחמה שבה דם נשפך תמורה דם. פרעה לעומת זאת היה אידיאליסט. הוא היה שטן. הוא היה the devil's disciple, עוזר השטן בעולם הזה. זה מהות אחרת לגמרי. ולכן אי אפשר להשוות אחד לשני.
למי היטלר דומה יותר? לנבוזראדן או לפרעה?
להיטלר.
תודה רבה.
בשורות טובות. כן.
כבוד הרב, רציתי לשאול, מה זה גדר של אני ורוכב על חמור, שהמשיח יבוא, שאני רוכב על חמור?
מה הגדר של אני ורוכב על חמור?
כן.
בוא ונעשה קצת סדר. יש כמה שרוכבים על חמור. אברהם רכב על חמור בדרך לפסגת העלייה שלו, לעקדה. משה רבינו רכב על חמור בדרך לפסגת העלייה שלו, להוציא את בני ישראל ממצרים בדרך למתן תורה. ומשיח רוכב על חמור. בלעם גם רחב על חמור, אבל בלעם רחב על אתון, על חמור נקיבה, בדרך לשיא שלו, לקלל את עם ישראל. אומר מהר"ל ככה, חמור זה החומר. לרכב על חמור זה להתעלות מעל החומר. אברהם, משה ומשיח מתעלים מעל החומר. גם בלעם מתעלה מעל החומר, היה בדרגת נבואה גבוהה מאוד. אז מה ההבדל? שאברהם, משה ומשיח חוכבים על חמור זכר, ולזכר אין חיבור עם זכר. לעומת זאת, בלעם רוכב על אתון נקיבה, ולזכר יש חיבור עם נקיבה. כי בלעם מתעלה מעל החומר כדי לגנוב מן הרוחניות לצורך החומר. להביא את הדברים שהוא מקבל משם לצורך החומר. ואילו הם מתעלים מעל החומר לגמרי. זה רוכב על חמור. מה זה אני? אומר מהר"ל ככה. אנחנו אוכלים בליל הפסח לחם עוני. כי העני קרוב מאוד אל העני. אני זה מי שאין לו כלום חוץ מהעני שלו, גוף ונפש. אז באמת אני זה עם א', כי זה העני הרוחני, ואני זה עם עין, כי א' זה אחד ועין יש שתיים. יש עין טובה ועין רעה, יש עין ימנית, עין שמאלית. כי לעני יש גם גוף וגם נשמה. אז המשיח הוא עני, אין לו שום דבר חוץ מהגוף והנשמה שלו, והוא רוכב על חמור, הוא מעל החומר. עוד דבר. בספר זכריה פרק ת', התיאור של ביאת המשיח, והרוי מנני, סליחה, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושהו, אני ורוכב על חמור ועל העיר בן אתונות. בדניאל פרק ת' כתוב שמשיח יבוא וערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתה. פה הוא רוכב על חמור ופה הוא רוכב על ענן. אומרים חז"ל, אם ענני שמיה זה בזכו, בתהליך של זכו. רוכב על חמור זה תהליך של לא זכו. ההסבר הוא שבתהליך של זכו, המשיח מגיע בהתעלות גבוהה. מעל כל ענייני החומר, הכל נהיה להבל, כמו ענן, כמו ענן, כמו שכתוב שאברהם, הקדוש אומר לאברהם, 12 נשיאים יוליד על ישמעאל, ורש אומר, קלים כעננים, כל המציאות החומרית שישמעאל, עם הדומה לחמור, נדמה לזה, קלה, ואילו בדור שלא זכו, זה יבוא תוך כדי שבירה כואבת של החומר.
הבנתי.
ברוך
השם. טובות.
בשורות טובות, בשורות טובות. אנחנו שומעים הלאה. כן, בבקשה. בבקשה. כן, בבקשה.
אני ירדתי קודם על הנושא הזה, ורציתי לקבל אותו פידבק, כי זה בדיוק, אני התקשרתי לשאול את השאלה לפני שהרב התחיל לדבר, ואז הרב התחיל לדבר על הנושא.
איזה?
אני, כל שנה בדרך כלל בקריאה פיחה, אני מתרגש, ולפעמים מוריד דמעות אפילו. ומה שקרה השנה, שלא הרגשתי חיבור בית המקדש, היו הרבה צרות, היו הרבה זאת, לא הרגשתי חיבור לבית המקדש. ואז פתאום נזכרתי בחבר, חבר מאוד טוב, שהוא חולה מאוד קשה.
כן, שיהיה בריא. מה השם שלו?
השם שלו זה, שנייה אחת, בנימין מאיר בן דבורה.
בנימין מאיר בן דבורה, שיהיה לו רפואה שלמה, כן.
ואז נזכרתי במצב שלו, המצב של המשפחה, ומה אחת שלום יכול להיות וכו'. וזה פשוט חיברתי את המילים של המגילה לפרק שלו. וזה נתן יותר שתפחות, ונתן יותר חיבור לדבר, נתן יותר התרגשות.
זה נכון וזה אמיתי, זה נכון וזה אמיתי, כי באמת, כל הצרות שיש לנו זה מחורבן בית המקדש, כן.
יישר כוח, תודה רבה.
ברוכים תהיו, בזמן שבית ראשון היה בסיטי פרטוק, שעוד לא התחילו חריקות, נאמר בספר מלאכים פרק ה' או פרק ד', פסוק אחרון, פרק ה' פסוק אחרון, בני ישראל רבים ככל אשר על שפת הים, אוכלים ושותים ושמחים. אין חריקות. בבקשה, כן. בבקשה.
בשורות טובות.
כן.
שאלתי היא, אני בכוונה אגיד את זה, כי זה קשור. אני בחור שמרותק לכיסא גלגלים, ולמרות כל הקשיים שלי...
זה דבר קבוע או שזה דבר זמני?
קבוע, נולדתי עם סיפי. בטח הרב יודע מה זה.
ודאי שאני יודע, שהקדוש ייתן לך למצות את כל מה שאתה יכול בשמחה.
אמן. אז אני מרותק לכיסא גלגלים, אני חושב על עצמי שבחור שמרותק לכיסא גלגלים, במיוחד עכשיו בתקופה של הקורונה, שאני בורת רבותיי בבית, כי אני צריך לשמור על עצמי הרבה יותר, כי אם אני חלילה אדבק, אז לא יהיה מי שיוכל לטפל בי, כי אני לא רוצה להדביק אחרים. אני אומר, ריבונו של עולם, הייתי מצפה מעצמי שתשעה באב הזה יותר תפקה, יותר תצפה לגאולה, אבל בגלל שאני בבית, ולא, אני לא יודע, אני ניסיתי וכלום, שום דבר לא הולך. אז השאלה שלי היא כזאת, למה שהשם יגאל אותי, ואני באמת רוצה גאולה, אני לא אומר את זה כי כולם שומעים אותי עכשיו, אם, וכל בן אדם אחר ששקוע בתוך הביזנס שלו, בתוך הבורסה, בתוך המניות, למה שהשם יגאל אותו? נכון שהוא אומר אני מאמין, אבל הוא רוצה גאולה, אבל הוא לא מצליח לחשוב על זה, הוא לא מצליח לצפות לזה, אז למה שהשם ייתן לו את זה, כמו שהרב אמר?
תראה, הקדוש ברוך הוא לא יעניש את כל הכלל, בגלל פלוני או אלמוני, הקדוש ברוך הוא לא יעניש את כל כלל ישראל ואת כל העולם, בגלל פלוני או אלמוני שלא מגיע להם. זה דבר אחד. דבר שני, הפוך. בגלל אנשים שקשה להם יותר, ואנשים הללו שקשה להם יותר, ובכל זאת, הם דבקים בבורא, ודבקים בתורה, ודבקים במצוות. כל מצווה שלהם שווה הרבה יותר, והערך שלה הוא גם בשביל כל אלה שלא יודעים להעריך בפשטות את מה שיש להם, ולא יודעים להעריך בפשטות את איך מברכים כל בוקר שעשה לי כל צורכי, איך מברכים כל בוקר, כל רגע ורגע, את ברכת אשר יצר, בשמחה. אז דווקא אלה שיותר קשה להם, והם בכל זאת דבקים, הם אלה שיכריעו את העולם לכף זכות.
ואני אפשר להבין עוד נקודה, אני גם מנסה להתפלל שיגמר הקורונה, אבל אני מרגיש שאני, בגלל שאני בבית ולא במניין, אני לא מצליח לכוון בתפילה, אז אני כועס לעצמי.
הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד כמה הוא מצליח לעומת כמה שהוא יכול. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאף אחד לעשות יותר משהו יכול, במסגרת המגבלות, את המגבלות הללו לא אנחנו יצרנו. במסגרת המגבלות הללו יש לנו אתגר, לעשות את המקסימום שאפשר, ואם באמת בן אדם מצליח פחות לכוון, באמת באופן אובייקטיבי, בגלל התנאים הקשים יותר, טוב מעט בכוונה, מהרבה בלא כוונה, וטוב מעט כוונה בתנאים קשים, מאשר הרבה בתנאים קלים, כי לפום צער האגרה, לפי הצער השכר.
תודה רבה.
ברוכים תהיו ובשורות טובות. אנחנו הצלחנו, ברוך השם, לגעת בהרבה הרבה נקודות חשובות, ואני באמת מודה לכל המאזינים שעלו, שכולם כולם כאחד היו, העלו פה נקודות ראויות לדיבור, והנושאים היו נושאים חשובים לי, ואני מקווה גם לכל אלה ששמעו. ביחס להרבה מהדברים שדיברו פה, אנחנו אמרנו היום קינה של רבי קלונימוס ברבי יהודה, שאמר את זה הגזרות תתנו. מי ייתן ראשי מים? ואיני מקור נוזלי. ואבקה כל ימותיי ולילי, את חללי טפיי ועוללי, וישישי כעלי. ואתם אנו, אבוי, אוי, ועללי. כלומר, למה הוא צריך לברך מי ייתן? הרי הוא הולך לבכות את חללי טפיי ועוללי וכולי. אלא כנראה שתמיד זה היה קשה, ותמיד היה צריך לבקש ריבונו של עולם, תן לנו את היכולת לבכות, כדי שנוכל לבכות, ואם נוכל לבכות, נוכל בסופו של דבר לשמוח, כי כל מי שמצטער על חורבנה, יראה וישמח בבניינה. אנחנו מודים לכל אלה שעסקו במלאכה, אנחנו מודים לישי נוימן, ליעל איבר המפיקה, ואנחנו מאחלים לכל עם ישראל, שבעזרת השם, בשנה הבאה, בשעה הזאת, באותו מקום, באותה שעה, נוכל לדבר בליווי שירים על הדרך שבה עולים לציון ברינה. תודה רבה, והמשך יום תשעה באב, בונה, מפעים, וחדש ימינו כקדר.
תשעה באב. תשעה באב בקול חי, באחד בצהריים מגלות לגאולה. הרב מנחם ברוד בסיום מסכת והתוועדות עם רבנים, ראשי ישיבות ומשפיעים. בשתיים, ואז נחרב הבית. מיטב שדרני קול חי בהפקה מרגשת ועוצמתית על חורבן בית שני. בארבע, ותחיש לגאולה. מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקון. בשש, נחמו נחמו עמי. עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. בשבע, מצפים לישועה, שיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. ובתשע בערב, הדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. חדשות כל חי, השעה אחת.
היום צום תשעה באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חורבן בתי המקדש הראשון והשני באולפן אריאל שרפר. המוני בני אדם פוקדים לאורך כל היום את הכותל המערבי בירושלים, שריד בית מקדשנו, שהרחבה שלפניו